אתם כולכם מכירים את ארבעת כוחות הטיהור, וכוחות הטיהור, אם אתם זוכרים, הם נלמדים באיזה הקשר, בשלבי הלמרים, איפה הם נמצאים. בלימוד על קרמה, נכון? הם חלק מהלימוד על קרמה. איך הם שייכים ללימוד על קרמה? החוק הרביעי של קרמה, נכון? רק לחזור, יש פה כמה אורחים. החוק הראשון, שהתוצאות תמיד דומות באופיין למה שזרענו. החוק השני של קרמה מתעצמת, מאוד מתעצמת, לא סתם היא מכפילה את עצמה כל יום, אז זה הולך אקספוננציאלית. החוק השלישי, שמה שלא נזרע לא יבשיל. זאת אומרת, אם אנחנו רוצים תוצאה מסוימת, בחיים שלנו אנחנו צריכים לזרוע את הזרעים, היא לא תבוא מעצמה, או רק בגלל שאנחנו רוצים אותה, זה לא מספיק. אנחנו צריכים לזרוע את הזרעים, להביא אותה. והחוק הרביעי, זה שמה שכן נזרע, לא יעלה מעצמו. אם זה משהו לא רצוי, אם זה משהו רצוי, עד רבה, אבל אם זה משהו לא רצוי, אז אם לא נעשה טיהור, זה יפשיל. זה חייב להפשיל. במוקדם או במאוחר, מתי זה סיפור אחר. אז כוחות הטיהור שייכים ללימוד על קרמה, וכשאנחנו מסתכלים על הזרמים, על הדרכים, מבין שלוש הדרכים, לאיזה מהדרכים זה שייך? המאזינים, ההיניאנה, נכון? והבנה של ההיניאנה. מהליכה למקלט, חוקיות של קרמה, אלה הם, אם אתם זוכרים, בלמרים, אלה בחלק של ההיניאנה. שזאת השקפת עולם מסוימת, עם הבנה מסוימת של ריקות, ועם דגש על המתרגל עצמו. בין אם זה דגש שאני לא רוצה לסבול, או אני בכלל רוצה לצאת מסמסרה, הדגש הוא על המתרגל עצמו, שהמתרגל לא רוצה לסבול. כוחות הטיהור, אז נאמר שאני תופס את עצמי, לא שמרתי על נדר שהתחייבתי. ואני מבינה שלזה לא יהיו תוצאות טובות. ואני רוצה לטהר את זה. אז אנחנו באים עם כוח הבסיס, שזה ההבנה שלנו של הריקות והקרמה. כמו שאמרתי, התוצאה חייבת להפשיל ותהיה דומה באופייה, ואם עברתי על עבירה שלא שמרתי התחייבות, למשל, אז אני אפגוש אנשים שלא שומרים על ההתחייבויות שהם עושים מולי. זה הבסיס, זה כוח הבסיס. אחר כך אנחנו מדברים על הכוח של החרטה, שזה הכוח העיקרי בין ארבעת הכוחות. זה הכוח שעוקר את הזרע משורשו, או מעקר את הזרע. והמידה שהוא מצליח לעשות את זה, אם עוצמת החרטה שאנחנו מרגישים. צריך להיות שם רגש חזק שמבוסס בהבנה שהיה בכוח הקודם, והוא שיגרום לעיקור של הזרע השלילי הזה שזרעתי. ואחר כך אמרנו, יש את הכוח של הריסון, שאני אומרת, את זה אני יותר לא אעשה, או תלוי במקרה, או את זה אני לא אעשה למשך פרק זמן וכך הלאה. ואז יש את כוח האנטידוט. וכל הכוחות האלה, הדגש הוא עליי, זו שעשתה את העבירה. וזו שעשתה את העבירה מבינה שהיא תסבול מהעבירה ורוצה למנוע את הסבל הזה. מה שרציתי היום לדבר, וזה בעקבות דברים שאתם הבאתם אליי וגם מהחוויה שלי, וזה להוסיף כוח חמישי. ולעשות את זה חמשת כוחות הטיהור של המהיאנה. לעבור למהיאנה. וזה קצת מזכיר את מה שביהדות אומרים, יש עבירות שבין אדם למקום, ועבירות שבין אדם לחברו, ובין אדם למקום יום הכיפורים מחפר, אבל בין אדם לחברו לא. לא. שם צריך עוד משהו מצידי. קצת בכיוון הזה, כשאנחנו בדרך המהיאנה, הזולת נהיה לנו מאוד מאוד חשוב. אנחנו לא רק רוצים למלט את נפשנו, אנחנו גם רוצים למלט את נפשם של כל האחרים מסבל. אז הזולת נהיה סופר חשוב בשבילי. אז מה קורה אם אני פגעתי במישהו? אז עד עכשיו דיברנו על ארבעת כוחות הבסיס, ויכולה לבוא חרטה גדולה וכך הלאה, אבל זה הכל ביני לביני אני עושה את החשבון. את ההתחשבנות, את הוידוי וכך הלאה. לפעמים זה לא מספיק. לפעמים זה לא מספיק. תלוי מה קרה שם, אבל אם פגעתי במישהו במתכוון או שלא במתכוון. יכול להיות שלא התכוונתי בכלל, התכוונתי למשהו אחר ויצא ככה. אבל השני נפגע. ולפעמים נפגע מאוד. אפילו לא היה לי מושג שיש להם שם כפתור, ואני בדיוק דרכתי על המוקש הזה. יכול להיות, יש מצבים כאלה. זה היה נקודה רגישה מאוד אצלם, ואני בכלל לא התכוונתי, והם, די, לא מדברים איתי. ואני האויב שלהם. פה אני חושבת שאנחנו צריכים להוסיף את הכוח החמישי. שביני ובין הזולת. כי כשאנחנו מסתכלים על הלימוד שלנו, על קרמה, אז אנחנו אומרים, הקרמה אינדיבידואלית. אני התכוונתי לעשות טוב, נאמר, אז אני לא התכוונתי לפגוע בהם, והם נפגעו נורא. אז זה בעיה שלהם, זה הקרמה שלהם. אנחנו אומרים שבדרך המעיין, אז זה לא מספיק טוב. זה לא מספיק טוב. בגלל שזה שם קו ביני ובינם. זה הבעיה שלהם. זה הקרמה שלהם. אני לא התכוונתי לפגוע והם נפגעו. זה הקרמה שלהם. אז אני לא לוקחת אחריות עליהם. זאת לא דרך המעיינה. במיוחד זה ישים למקרים שאני לא התכוונתי לפגוע. ומישהו נפגע. כשמישהו נפגע ממעשה שאני עשיתי, גם כשלא התכוונתי לפגוע, ואפילו אולי התכוונתי להיטיב ויצא הפוך, זה נכון שזה קרמה שלהם להיפגע והכפתור היה שלהם, אבל זה קרמה שלי לראות אותם נפגעים. זה קרמה שלי לראות אותם נפגעים. ואם הם עכשיו ברוגז איתי, כתוצאה ממשהו שאני עשיתי, אז אני מתהלכת בעולם שיש איזה אנטגוניזם ביני ובין איזשהו יצור בעולם שלי. כמתרגלת של מהיאנה, אני לא יכולה להרשות לעצמי דבר כזה. אני התחייבתי לדאוג לכל היצורים. לכל היצורים. עכשיו אתם יודעים, אנחנו מדברים על הריקות של הסיבות ועל הריקות של התוצאות. אני מקווה שאתם יודעים. אם לא, תחזרו על קורס 12 או על שלבי המדיטציה 3. אז במיוחד אם קורה מצב כזה שמישהו נפגע כתוצאה ממעשה שאני עשיתי, זה נכון שאם הם נפגעו, זה לאו דווקא כתוצאה ממה שאני אמרתי ברגע זה. כי הסמיכות בזמנים היא לא בכך סמיכות קרמית. מי אני שמתיימרת בכלל לעשות שם, במיינד של מישהו אחר? זה הזרעים שלהם שנופתים. אבל בזה שהם מופיעים בעולם שלי פגועים ממני, א', זאת קרמה שלי, ואני צריכה לדאוג לה, ב', זאת הזדמנות מדהימה בשבילי, הזדמנות מדהימה בשבילי לפתוח את הקו, לפתוח את ליבי, לכלול את האדם מולי שסובל, whatever הסיבה, לא לשפוט את הסיבה הזאת. הנטייה הראשונה שלנו כשדבר כזה קורה זה, בכלל לא התכוונתי. נגיד שהם יכולים להתקיף חזרה, להגיד, את ככה, את ככה, את ככה, את ככה. מה פתאום, לא אני. ואז אנחנו מנסים להתגונן. למצוא הצדקה למה הם לא צודקים, למה בעצם הם לא אמורים להרגיש מה שהם מרגישים, כי זה לא באמת מה שהיה. אז אנחנו עושים להם פיחות, פיחות שלהם, לא נותנים להם את הכבוד. אנחנו עסוקים בלהתגונן, זאת אומרת, אנחנו מחזקים עוד יותר את הקו המפריד בינינו, ואנחנו לא לוקחים אחריות. ואנחנו לגמרי מפספסים את ההזדמנות לפתח חמלה. אז כשקורה מצב כזה, פה נכנס לכוח החמישי. אוקיי, אני לא התכוונתי לפגוע. הם פגועים ממני. מה אני עכשיו עושה? מה אני עושה כדי שלא יתהלך בעולם הזה אדם שיש לו חשבון איתי? במיוחד אם זה קרה עכשיו, ואני יכולה למנוע שנים של הצטברות של קרמה, ואחר כך הם יבואו עם רובה לבית שלי. אז פה נכנס כל האומנות של התנצלות. כל האומנות של התנצלות, זה הכוח החמישי. כשזה ביני ובין הזולת, בין אם הם צודקים, בין אם הם לא צודקים. מבחינתי, מבחינתם הם לגמרי צודקים, כן? 100% צודקים. מבחינתי אני אולי חושבת אחרת, אבל זה לא רלוונטי מה אני חושבת. לא רלוונטי. מה שרלוונטי שהקרמה הזאת מופיעה לי, שמישהו נפגע ממני. עכשיו, על הסוס הזה אני רוצה לדהור. הסוס הזה ייקח אותי מאוד רחוק. וזה הכוח של התנצלות. אלא מה? התנצלות זאת אמנות. אתם יודעים, נגיד דרכתם למישהו לא בכוונה לרגל, והוא אומר, אוי, תסתכלי איפה תורכת. אז אוי, סליחה. יכול להיות שבמקרה הזה זה מספיק. אבל אם גם היה להם שם פרונקל על הרגל, אוי, סליחה, אולי לא יספיק להם. אולי אני צריכה ללכת עוד צעד, גם אם לא בכוונה דרכתי להם על הרגל. פה המקום למתוח קצת את שרי החמלה שלי, ולהסתכל ולפתח רגישות ומה קורה בצד השני. לעשות החלפת עצמי בזולתי. מה קורה אצלם? לא משנה כמה אני צודקת וכמה אני לא התכוונתי, ואני דווקא כן הסתכלתי, והם שמו את הרגל בדיוק איפה שאני אמורה לדרוך. מה ההזדמנות פה בשבילי? אז התנצלות זאת אמנות גדולה. אמנות גדולה. לפעמים מספיק להגיד סליחה ובזה זה נגמר. הרבה פעמים זה לא מספיק. ואתם יכולים להסתכל בניסיון בחיים שלכם, כל הפעמים שנפגעתם ממישהו והם אמרו, או שהם הכחישו ואז בכלל לא התקדמנו, אבל אולי הם אמרו סליחה, אבל אתם נשארתם פגועים. אז נגיד, אם אני פוגעת במישהו והם אומרים לי, נפגעתי ואני מתנצלת, האם בהכרח הם יסלחו לי? אני לא יכולה להכריח אותם לסלוח לי, זה אני לא יכולה. אבל אני יכולה לצאת מגדרי, לעשות כל מה שאני יכולה מצידי, כל מה שאני יכולה, לקחת אחריות על האדם הזה. לפעמים מגיע זמן לעזור. כשזה יגיע נדבר פעם אחרת. היום אני רוצה לדבר על איך לעשות את ההתנצלות כראוי. וזאת אמנות. זאת אמנות וזה מדע. האמנות זה האופן שבו אנחנו נציג את ההתנצלות שלנו. ועל זה אני לא אדבר עכשיו. אני רוצה לדבר על המדע של התנצלות. כי יש כבר הרבה ידע, וכל אחד מאיתנו גם יודע בעצמו מההתנסות שלו. אם היו מקרים שאתם נפגעתם, ואדם לא התנצל כראוי ונשארתם עם טינה בלב, או היו מקרים שאדם עשה את ההתנצלות כראוי והטינה נמחקה. עכשיו, זה נכון שכמי שנפגעת, אם מישהו פוגע בי, הבחירה היא שלי אם לנטור טינה או לא. זה נכון. אבל אם אני זו שפגעתי, אני לוקחת 100% אחריות על המצב הזה. זה קשה לנו. למה זה כל כך קשה לנו לקחת 100% אחריות? בגלל האגו שלנו. בגלל האגו שאנחנו עכשיו צריכים לרדת קצת מההר, ולהיכנס לנעליים שלהם, ולכאוב את הכאב שלהם, ולעזוב את כמה אני צודקת, וכמה אני לא התכוונתי. וזה תרגיל גדול. וכל אחד כזה שנפגע ממני בכוונה או שלא בכוונה, מספק לי את ההזדמנות לרופף קצת את המפלצת הזאת שמנהלת את חיי, שקוראים לה אגו. אז אני רוצה לדבר על דברים שאולי אתם יודעים, אבל אולי לנסח אותם, לשים אותם על הנייר. מישהו בא ואומר, את יודעת, זה ממש לא היה לעניין מה שאת אמרת. זה כל כך פגע בי, אני כל השנים נאבקת במצב הזה, ואם את באה ואת עושה בדיוק את זה, משהו, סתם אני מציעה מקרה. הדבר הראשון זה לפתח אמפתיה למצב שלהם. לפתח אמפתיה, להיות במקום שאני מבינה מה עובר עליהם, לא מה אני חושבת שהיה אמור לעבור עליהם, או מה אני התכוונתי שיקרה, אלא מה עובר עליהם. זה לא קל. לעבור לנעליים של השני זה לא קל. אבל כמיטב יכולתי, אז הם אומרים, נפגעתי. אמרת לי כך וכך וזה. אני מתחילה את התהליך. אני אומרת, רגע, אני שומעת ממך שאמרתי לך כך וכך. תסביר לי עוד מה פוגע, מה קרה, איפה זה נלחץ. כשאני באה להתנצל, אני רוצה לתת דיווח מלא על מה שקרה כמיטב הבנתי, ולתת להם לתקן אותי. האם אמרתי את זה בשלמות? האם אמרתי הכל? האם יש עוד משהו שקרה ושאני לא רואה? האם אנחנו מדברים על אותו דבר? האם אנחנו עומדים על קרקע משותפת? להיות ספציפיים. כמי שבא להתנצל, אני מנסה לתאר את המקרה שקרה ספציפית. מה קרה? לא באופן כללי, נטיות וכך הלאה, ספציפית. מה נאמר, איך נאמר, כך הלאה. ככה שהשני ירגיש שאני מעוניינת בו. שאני מעוניינת במה קורה אצלה. ולתת להם לתקן אותי. כמו שאמרתי, האם יש עוד פרטים שהשמטתי? בואו נראה. ספציפיים עד כמה שאפשר. אז א' זה תיאור ספציפי. הדבר השני, כשהשני אומר, נפגעתי, אני נותנת וידוע למה שהם אומרים, acknowledgement, למה שהם אומרים. אני לא בהכרח מסכימה שמגיע להם הזכות להיפגע ממני, זה לא הקטע. הקטע הוא שאני נכנסת לנעליים שלהם, ואני מנסה להבין את הפגיעה שלהם. אני מנסה להבין מה הם מרגישים. בלי לשפוט את זה לכאן או לכאן. אז אני אומרת, אני מבינה שכשאמרתי לך כך וכך, את שמעת אולי את תוקפנות, אני לא התכוונתי, אבל את שמעת תוקפנות, הייתה בחיים שלך תוקפנות בעבר, וזה נקודה רגישה אצלך, ואני מבינה כמה כאב זה יכול לגרום. משהו כזה. אני מבינה שהדברים שלי אצלך הביאו כאב. להעביר כמיטב יכולתי את התחושה לשני, שאני מבינה איפה הם נמצאים. אנחנו לא באמת 100% יכולים להבין איפה השני נמצא, עד שלא נהיה השני. אבל כמיטב יכולתנו, אנחנו רוצים לטשטש את הקו הזה שמפריד בינינו. זה מאוד חשוב, כי השני נפגע, ואם אנחנו באים ואומרים, לא התכוונתי לזה, את לא צריכה להיפגע, אנחנו לא נותנים לגיטימציה למה שהם מרגישים. כשאני חוזרת ומביעה הבנה למצב שלהם, אני נותנת להם לגיטימציה להרגיש כמו שהם מרגישים, כי הם ממילא מרגישים. הם ממילא מרגישים ככה. להכחיש את מה שהם מרגישים לא יביא לשום מקום. אני לא מצדיקה את ההרגשה שלהם, אבל אני נותנת להם לגיטימציה מנקודת המבט שלהם. אני עוברת לצד שלהם, ואני מבינה שמבחינתך זה הגיוני להרגיש ככה, כי כך וכך קרה בחיים שלך וככה לעבוד. מה שאני יודעת, לא חייבים לחפור הרבה. ואני לוקחת אחריות. אני לוקחת אחריות על זה שהדברים שאני אמרתי דרכו לך בדיוק על המקום הזה. אני מבינה את זה עכשיו. אז אנחנו מזהים את המקום שבו אני תרמתי למה שקרה, ופה חשוב לא לנסות להצטדק. זה מה שאנחנו בדרך כלל מנסים לעשות. אנחנו מנסים להצטדק. כן, אבל היו לי סיבות טובות לנהוג כמו שנהגתי. אולי, כנראה, אבל זה לא משנה כשאני רוצה שהאדם הזה יוותר על הטינה שלו נגדי, או יפסיק להצטער, או משהו כזה. זה לא רלוונטי. את זה תשמרו אחר כך, תכתבו ביומן אם אתם רוצים. תשלחו לי אם אתם רוצים. לאדם הזה, לא להצטדק. הדבר השני שאנחנו נוטים לעשות זה להקטין ממה שעשינו. כן, אבל רק אמרתי את זה פעם אחת ולא פעמיים. גם את זה לא. גם זה לא. תנו להם את הלגיטימציה. תנו להם את התחושה שהם יקרים ללבכם. כי הם יקרים ללבכם. אז לא לנסות להצטדק. להבין שההתנצלות היא אודותם. אתם מנצלים את ההזדמנות שמישהו בעולם שלכם נפגע מכם כדי לתהר מצב כזה מעולמכם. אז ההתנצלות היא אודות האדם שמולכם. ואחר כך אנחנו חוזרים כבר לכוחות האחרים שאנחנו מכירים. אז חשוב לכלול שם את האספקט שמבין, לנסות להבין באופן מלא עם כל הפרטים וספציפית מה עובר עליהם. לקחת אחריות על התפקיד שלי במה שקרה, בין אם התכוונתי בין אם לא, מבחינתם, מהזווית שלהם. מה אני שיחקתי בשבילם? מי אני הייתי בשבילם בתוך המחזה הזה? לא לנסות להצטדק, לא לנסות להקטין. ואז באה התנצלות. ואז אומרת, אני מצטערת. אני מצטערת שנתנענו למצב כזה, ושזה גרם לך כל כך הרבה כאב או סבל וכך הלאה. בנוסף, כמובן עכשיו כוח הריסון. עכשיו שאני מבינה מה עובר עלייך, מה עובר עליך, אני מתחייבת להיות רגישה פה יותר ולשים לב. ובסוף, בקשת סליחה. בפועל לפתוח את הפה ולבקש סליחה. לבקש שהם יסלחו לכם. אם הם סולחים או לא, זה עניין שלהם. אתם מבקשים סליחה. אתם הולכים כל הדרך. כל הדרך. ואם צריך כפרה, אם עשיתם משהו שמתאים לעשות אנטידוט לכפר עליו, אז תגידו גם את זה. יכול להיות שתעשו את כל זה, והשני עדיין לא מרוצה. יכול להיות שיש משבר אמון כל כך גדול ביניכם, שניסיון אחד לא יספיק. תלוי במקרה. ולא כל המקרים הם כאלה הרי עולם. אבל אני מדברת במיוחד על אלה שהם כבדים. יכול להיות שצריך יותר מפעם אחת. יכול להיות שצריכו להפגין את האכפתיות שלכם והאהבה שלכם לאותו אדם בכל מיני צורות. ולרכוש חזרה את אמונם בצורה כזאת, וזה יכול לקחת זמן. אז אנחנו מדברים על האספקט של החלה, החלת השני, החלה שלו בתוך הקו שלי. זה שאני מבטרת על התגוננות, אני מורידה, אני מרסנת את האגו שלי, שאומר, אני זורקת אותו הצידה, אתה עכשיו מזיק, זה לא הזמן שלך. וכשהתהליך מסתיים בהצלחה, לא רק שאין לי אויב יותר, אלא יש לי אוהב שם הייתי. האדם הזה, שממילא באופן טבעי יש לו אהבה לכל הבריות, כי לכולנו יש, הקיר הזה נופל, ויש נוכחות מלאה, ויש שמחה של נוכחות מלאה להיות אחד עם השני, שהיא מדהימה. אז זה פחות או יותר. הרעיון של הכוח החמישי הוא לפתח את החמלה שלנו, לעזור לנו לקחת אחריות על כל מה שמופיע בעולמנו, לפי חוקי הקרמה. זה שהם הופיעו בעולמי נפגעים ממני, זה הקרמה שלי. זה לא סותר את הקרמה. מה אם אתם בצד השני, הצד הנפגע? נאמר, שמעתם את זה, מחר מישהו בא ומעליב אתכם, ואתם אומרים, אבל היא אמרה שאתה צריך עכשיו לעשות ככה. זה לא התפקיד שלכם. כי נפגע, התפקיד שלכם זה לפתוח את לבכם לשני ולחמול עליו. אתם לא דורשים התנצלות. לדרוש התנצלות זה מין צורה של תוקפנות. מגיע לי משהו ממך. אתה לא בסדר. זה לא הדרך הבודיסטית. הדרך הבודיסטית היא לא להשיב במכה על מכה ונזיפה על נזיפה ותינה על תינה וביקורת על ביקורת. זאת לא הדרך שלנו. התפקיד שלכם, אם נפגעתם, זה לוותר על התינה כמיטב יכולתכם. אבל אם אתם פוגעים, אתם לא יכולים להרשות לעצמכם להשאיר במרחב שלכם אדם שיש לו חשבון איתכם, שיש לו טינה כלפיכם. וטינות כאלה יכולות לגדול לממדים קטסטרופליים, ואז הם מופיעים אחר כך כאיזה מין רוחות או שדים שבאים לפגוע בכם. למעשה כל הכוחות הרעים שבאים ופוגעים בנו הם כאלה. כאלה יש לנו חשבון קרמי איתם. אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו, הם יעבו מכשול בדרך שלנו. אז זה מה שרציתי להגיד על הכוח החמישי. הוא חל רק במקרים שזה בין אדם לחברו. אפשר לדבר על הרחבה שלו גם מני ולמני, אבל זה לא יהיה היום, כי רוצה להעריך יותר מדי, אז בהזדמנות אחרת. ואתם יכולים לעשות בעצמכם. אם יש לכם משהו להעיר, להוסיף, לשאול, מהניסיון שלכם. כן, שם. שניהם פגעו באחד בשני. לשניהם יש הזדמנות. אבל אני לא עומדת שם ומצפה מהשני כלום. אני לוקחת אחריות על מה שאני עשיתי. אני עושה את מה שאני צריכה לעשות. אם הם גם עולים על הרכבת הזאת, זה הפריבילגיה שלהם. אני לא מצפה שהם יעשו את זה. את לא התכוונת לפגוע, אבל היא נפגעה. אוקיי? לך היו אולי סיבות טובות. עדיין. את לא רוצה להשאיר מישהו במרחב שלך? עם תינה כלפייך. כמיטב יכולתך, את עוברת את התהליך, את נותנת לה להגיד, את מבינה לליבה, את מכילה אותה, את מנסה להרגיש את מה שהיא מרגישה. את נכנסת לנעליים שלה. ויותר מאוחר, הרבה יותר מאוחר, כשהיא נרגעת, את יכולה להסביר לה את הנסיבות המקלות שלך. אבל לא בהתחלה, לא נתחיל איתם. כי זה לא עוזר, השני עוד יותר מתבצר, תנסי לשים את עצמך בצד הנפגע, השני עוד יותר מתבצר, ועוד יותר מרגיש שלא מבינים לליבו, ועוד יותר מרגיש שלא אכפת לה ממני, וכך הלאה. את רוצה על זה להתגבר. אז הצעד שלי ומכמה אני צודקת, הוא בסוף, אחרי שכבר הכל נרגע. אחר כך אני יכולה להסביר לה את זה. ואולי אני כבר לא ארצה להסביר לה את זה. יש פה עוד הרבה, זה הנושא של בן זולתי הוא גדול. אבל אני רוצה להתחיל עם זה, שבואו נכלול את הכוח החמישי שאנחנו עושים טיהור. Okay, הוא מאוד חשוב. והדבר השני, שוב, אני חוזרת, זה להרתיע מפני הסכנה של להגיד, אוקיי, זה הקרמה שלה, זה לא ענייני. זה הקרמה שלי לראות אותה נפגעת. וזאת ההזדמנות שלי לפתוח את ליבי. ובמידה שאני לא עושה את זה, אני מפספסת הזדמנות, ואני נותנת לאגו לנהל אותי במקום להתכוונות שלי להגיע להרע. אם מישהו נפגע על ידי, אחריות היא עליי. ויכול להיות שאם אתם לוקחים את זה ברצינות, בתקופה הראשונה, אתם כל הזמן תלכו ותתנצלו בפני אנשים. עד שזה יירגע. יכול להיות. כמה שצריך. אז זה מה שיהיה לי להגיד.